הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב מבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, רועי קנטן, אשר גרייבר, רב דוד קליגר, שנמצאים איתנו כאן, מוכנים לשאלותיכם, דרך מסרון, דרך פקס, או לעלות לשידור באופן חי, ללא הכנה מוקדמת, בכל נושא ובעניין בסייעתא דשמיא. נקדיש כדרכנו את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם, ונצא כאמור כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב מבורך לכם המאזינים. את דברי התורה נקדיש כאמור לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם לאותם שמות שאתם מציינים כעת כאן בשידור חי, וכן לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יצחק יהודה בן איריס. האם יש עניין לתת מבט בכוס הקידוש? אני אתייחס ברשותכם בפינתנו, בשונה מכל שבוע, כמעט כל שבוע, שאנחנו משתדלים לקחת נושא וללבן אותו ממקורותיו השונים עד לפסיקתו הלכה למעשה, להתייחס למספר שאלות שנשארו כאן כבר מספר חודשים וניתן עליהם את הדעת. לגבי השאלה שהקדמנו, האם יש עניין לתת מבט בכוס הקידוש, חז"ל אומרים בכמה מקומות בש"ס, בשתי מקומות בש"ס ליתר דיוק, שפסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם. אדם שפוסע פסיעה גסה, לא פסיעה רגילה, פסיעה לא שגרתית, זה מוריד לו ממאור העיניים. בשעת קידוש של ליל שבת, הראייה שנחסרה חוזרת. רש"י מפרש שמתי הראייה שנחסרה כתוצאה מהפסיעה גסה חוזרת? בשעת שתיית היין של הקידוש. בעלי התוספות ביארו שלא רק בקידוש שנעשה בבית הכנסת, כפי שנהגו בדורות עבר ויש שנוהגים גם כיום, יש את אותה סגולה לקבל חזרה את מאור העיניים. אלא גם בקידוש שכל אחד עושה בביתו שלו, גם בזה יש את הסגולה שבדבר. התור מביא בשם רבי נטרונאי גאון, שהכוונה לא כפי שאמרנו לשתות מכוס יין הקידוש, אלא הכוונה להשים מעט משיערי הקידוש, מה שנשאר בסוף הכוס, על גבי העיניים. מה שאנחנו נוהגים בעצם אחרי ההבדלה, כותב התור בשם רבי נטרונאי גאון, שהכוונה לעשות גם כך בשעת הקידוש. הקף החיים כותב שלא שמענו מעולם מי ששם את שיערי היין של הקידוש על גבי העיניים, ולכן המנהג הזה מקורו קדום כאמור, אבל לא לזו הכוונה. מצאתי בספר האגודה שהדבר אסור מחשש שיבואו לעשות ענייני רפואה בשבת. לא רק שלא נהגו לשים את שיערי היין על גבי העיניים, אלא גם כן יש בדבר איסור, אנשים יראו את זה כסגולה וכעניינים רפואיים שיתירו בשבת גם כן בכלל ענייני רפואה. לכן כתבו הפוסקים שמספיק להביט על הנרות ועל היין בשעת הקידוש כדי לזכות לסגולות האמורות, וכאמור לשתות כמובן מהכוס של הקידוש בסוף הקידוש. מה באמת האופן הנכון להתבונן? רב חיים ויטל מביא שהארי הקדוש היה מתבונן בשעה שהוא אמר קדוש, קדוש, קדוש. הארי הקדוש היה מכוון כוונות גדולות, ורב חיים ויטל היה עומד ומסתכל עליו. וכתוצאה מההבטה על קודש הקודשים מהארי הקדוש, רב חיים ויטל קיבל כאב עיניים גדול, וציווה עליו הארי שיכוון ביין ובנרות של קידוש והבדלה, והדבר ייפסק. כפי שמופיע במרן הרמ"א, וסימנך לעיני כל ישראל. כשהעיניים של איש ישראל כואבות, אזי בראשית ברא, בראשית זה אותיות ירא שבת. על כל פנים, לאחר שציינו כאן מקורות רבים לשאלה, במרן השולחן ערוך נאמר להביט כאמור בנרות בשעת קידוש. בעל הרמ"א כותב בחיבורו דרכי משה, שבמשך ויחולו יש עניין להביט בנרות, במשך הקידוש עצמו להביט ביין. המגן אברהם כותב להביט בשתיהם במשך כל האמירה, הווה אומר לעשות קידוש קרוב לנרות, כדי שיהיה אפשרי להתבונן גם בנרות וגם ביין במהלך כל הקידוש. הלבוש כותב שדי להתבונן בנרות בשעה שאומרים את הארבעת מילים הראשונות, יום השישי ויחולו השמיים, שזה ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. בעל התז היה אומר קידוש רק מתוך הסידור ובכלל לא מתבונן מחוץ לסידור. הבן איש חי מוסיף שיש להסתכל ולראות את המצח ביין ולכוון שמצח זה אותיות כמספר הצלחה. על כל פנים, לאחר שהבנו שלדבר יש מקור בדברי רבותינו, וחלק נהגו כך וחלק נהגו כך, על כל פנים עתינן לדינה שההתבוננות בנר וביין זה פשוט וברור, אבל איך להתבונן ומתי להתבונן, כל אחד יעשה כמנהגו. שאלה נוספת שנשלחה כאן בפקס לפני מספר שבועות, שאלה שהתייחסנו אליה לפני מספר שנים. יש לי זוהר מהוצאה של מכון ידוע, שקיבלתי אותו במתנה. אותו מכון יצאו עליו עוררים גדולים. מה לעשות איתו הלכה למעשה? האם לזרוק אותו או לגנוז את זה? חשוב לי מאוד לבאר עניין זה הלכה למעשה. אותו זוהר שהוציא אותו מכון, שידוע שהאנשים שנמצאים שם הם לא שומרי תורה ומצוות, ולוקחים את סתרי תורה והופכים אותם קרדום לחפור, ולהגיע מזה לעשירות ולקחת את כספם של אנשים. צריך לדעת איך להתייחס הלכה למעשה לאותם ספרים שהם מוציאים, זה הוצאה מסודרת של ספרי קודש שיוצאת דרך אותו מכון. ישנה תשובה מהמערם שיק, גדול תלמידיו, מגדולי תלמידיו של החתם סופר, שדן לגבי אפיקורסים שהדפיסו תנ"ך. ועלתה השאלה, האם זה נכלל במה שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, שספר תורה שכתבו אפיקורס, כתבו מין, יישרף עם ההזכרות שבו, הווה אומר גם שכתוב שם י' כ' ו' כ' ושמות קודש, בכל זאת, מכיוון שכתב אותו אפיקורס, הספר תורה הזה צריך להישרף. המסקנה של המערם שיק, שהיה גדול הלוחמים במשכילים בתקופתו, לאחר מות רבו משה עבד השם בעל החתם סופר, המסקנה שלו שמותר להשאיר את התנ"ך הזה ללא חשש, ולא צריך לגנוז אותו. מדוע? כי המדפיסים היו טרודים בעבודה שלהם, הם לא התכוונו לאפיקורסות. האפיקורסים הם לא אלו שהדפיסו את התנ"ך. לכן המסקנה שלו הייתה להתיר. אבל כשיש בספר המודפס עצמו דברי כפירה, זה כבר עניין אחר. כשמדפיסים אותו אפיקורסים ולא מכניסים את דברי האפיקורסות שלהם בפנים, רק מי שעומד בראש ההדפסה זה אפיקורס, זה עניין אחר. כידוע, הדפוס הראשון היה שייך בכלל לאדם נוצרי, ודווקא היה דפוס משובח מאוד שיללו אותו. נכון שהוא היה נוצרי, הוא עשה את זה לפרנסתו. ולכן גם כאן כותב המערם שיק, שמכיוון שעושים את זה לפרנסתם ואין בפנים דברי כפירה, יש מקום להתיר. אבל כשהספר עצמו מונח בו דברי בלע, בזה דן האגרות משה, שלדעתו את דברי הכפירה צריך לתלוש ולשרוף, ולקיים את מצוות וביארת הרע מקרבך, ואת שאר הספר צריך לגנוז. את דברי הבלע שמעורבים ביחד עם דברי התורה, ודאי וודאי שבמקרה שכזה, אנחנו נתיר לשרוף את הכל ללא חשש, כי מאוד קשה להתחיל להוציא את דברי הבלע מתוך דברי הקודש. כל מה שדן רב משה פיינשטיין זה שדברי הבלע נמצאים בתחילת הספר, בסוף הספר, לתלוש אותם, לשרוף אותם, ולאחר מכן את מה שנשאר לגנוז. אבל אם הכל מעורב אחד בשני, ודאי וודאי שאפשר לשרוף ללא חשש. ידועים דברי הבני יששכר והספרו דרך פיקודיך, שהוא כותב בשם גדול אחד, שיש בידו קבלה, שלא לומר דברי תורה בבית שיש בו ספרים שכתוב בהם דברי אפיקורסות, כי זה נחשב לצועה ולעבודה זרה שמחויבים להרחיק מהם. כיום יש תנך שמודפס בדפוסים של גויים. יש בזה מחלוקת גדולה בין האחרונים, האם צריך לגנוז אותם או שמותר לזרוק אותם לפח. המסקנה שצריך לגנוז אותם, כי כאמור הכוונה של המדפיסים היא לא לשם עבודה זרה, אלא לשם פרנסה. יש נידון נוסף שכבר ניתן עליו את הדעת, תנכים שמודפסים באנגלית ורוסית וצרפתית. נכון שדעת רוב הפוסקים שבכתב לועזי או בלשון העמים אין איסור של מחיקת השם, אבל בכל זאת עדיף לגנוז אותם כדי לא לנהוג בהם מנהג בזיון. לכן, כשאנחנו מתייחסים לאותו מכון, שנמצאים שם אנשים שאין בהם לא ריח של תורה ולא של יראת שמיים, והם מוציאים את הספרים של קודש הקודשים רבי שמעון בר יוחאי ומרן הארי הקדוש, ודאי שהזוהר הזה צריך לגנוז אותו, לא לשרוף אלא לגנוז, ואת הדפים שהוספו על ידיהם לתוך דברי הזוהר צריך לתלוש, וודאי לשרוף ללא שום פקפוק. אנחנו דנו במספר שאלות שנשלחו מן העבר, נשארו על שולחננו, קצת הרחבנו בהם, הם נקיש לדינים אחרים ושאלות אחרות שנשאלו. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, נגיש את הדברים לרפואת מרים איתה בת מלי, משה אהרון בן אסתר פייגה, צביה הנדל בת שרה ברנדל, יעקב בצביה הנדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, שלמה בן לודמילה, שלמה של לודמילה בת בלומה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
ערב טוב. יש לי ככה, שאלה ראשונה, האם מותר לאישה להתפלל 18 עם תינוק על הידיים? גם היא לכתחילה וגם אם באמצע 18 פתאום תינוק נתמד עליה ורוצה שיתרים אותו?
חזל.
עוד מעט אני אמשיך. כן.
בשמחה. זו שאלה חשובה, מעשית. חז"ל אומרים שכשאדם עושה פעולה נוספת, הוא לא מספיק מרוכז, וממילא הוא לא מרגיש שהוא מכוון בתפילה ועומד לפני השם. לכן חז"ל אסרו אפילו לעמוד בצד הדרך ולשמור בזמנם על החמור. כל דבר שמסיח את דעתו, כל דבר שלוקח את היישוב הדעת שלו, חז"ל אמרו שזה פוגם בתפילה. אבל הדברים האלו הם כשהם לכתחילה. כשזה אפשרי, אדם צריך להוציא ממנו כל מחשבה שתורדת, למצוא לעצמו את הפינה בבית הכנסת, בבית, כדי לכוון את דעתו כראוי. כשאין אפשרות, והאפשרות היחידה זה רק עם התינוק על הידיים ואז התינוק רגוע, או באמצע התפילה כשהתינוק בוכה לקחת רגע את התינוק ולהמשיך הלאה את התפילה, הדבר מותר, כשאמור, זה לא לכתחילה, זה רק שזה לא אפשרי.
כן.
כשאין שום אפשרות, התינוק בוכה, וכך ככה אפשר להרגיע אותו, הדבר מותר גם לכתחילה, אבל להשתדל, להתרכז מאוד, להתרכז מאוד במידת האפשר, כי כאמור, הדבר הזה הוא רק במקרה שאין אפשרות אחרת.
הבנתי. עכשיו, עוד משהו לגבי התפילה, יש כי אתה שומע תפילת כל פה, אני יודעת שאפשר לבקש בקשות פרטיות. השאלה היא מותר ממש בפה או רק במחשבה?
מותר גם בפה ולא רק במחשבה, בתנאי שאומרים את הבקשות לפני ברוך אתה השם שומע תפילה. לאחר שאמרנו ברוך אתה השם שומע תפילה, מותר רק במחשבה ובקצרה, ומיד להמשיך הלאה לברכת העבודה. כשאנחנו עוד לא אמרנו ברוך אתה השם שומע תפילה, נכון? מותר גם להוציא בפה את כל הבקשות האישיות שלנו, ולא רק בברכת שומע תפילה, אלא גם בשאר ברכות 18, אם לדוגמה ברכת סלח לנו, כשאמרנו ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח, אנחנו יכולים רק במחשבה לחשוב על וידוי עבירה שאנחנו נזכרנו לפתע שאנחנו רוצים לבקש. אבל אם אנחנו נמצאים עדיין לפני ברוך אתה השם, מותר גם להתוודות בפה, גם בעריכות על חטא כזה ואחר. ולכן גם לפני ברכת שומע תפילה, שזה למעשה חותם את כל הברכות האמצעיות של 18, מותר לבקש בפה ובעריכות. לאחר ברוך אתה השם שומע תפילה, רק במחשבה ובקצרה.
הבנתי, ממש תודה. יש לי עוד שאלה קטנה לגבי שמיטה. קליפות של בננות, זה בעיקר השאלה, אם מותר לזרוק? יש כאלה שאומרים שזה לא ראוי, כאילו מה המדד בקליפות? מה זה נקרא, ראוי למאכל בהמה או לא?
הפוסקים דנו בזה בעריכות, מכיוון שקליפות של בננה הן מעט לוקחות מן הירק עצמו, אי אפשר לקלף את הקליפה של הבננה ולא יישאר על הקליפה מעט מהירק עצמו, ולכן היו מן הפוסקים שטענו שזה עדיין נחשב לדבר אכילה, וזה ראוי לבהמה, וגם אדם יכול לקלף מזה ולאכול מעט, ולכן היו שהחמירו לשים את זה בפח של השמיטה ולחכות שזה יירקב. ההכרעה היא כדעת רבי שלמה זלמן אוירבך, שמרחיב לומר שמכיוון שהאוכל הוא מועט, וגם בהמה היא לא אוכלת את הקליפה, אלא רק מעט מלחכת ממה שנמצא על גבי הקליפה עצמה, לכן אנחנו מתייחסים לזה כדבר שלא ראוי גם למאכל בהמה, ואפשר כן לזרוק את הקליפה של הבננה לפח הרגיל. רק של בננה, בשונה לדוגמה מקליפת התפוז, נכון, הערה חשובה, קליפת התפוז יש שלוקחים אותה ומשתמשים בה לכל מיני קונפיטורות ולשוקולדות, ולכן בקליפת התפוז זה הכרעה של הפוסקים שכן צריך לשים אותה אפילו אם אין בה מעט מהפרי עצמו, לשים אותה בתוך הפח של השמיטה. הקליפה של הבננה היא שונה, מתייחסים אליה כמו קליפה של אגוז, נכון שיש בה מעט מן הירק, אבל זה לא מחשיב אותה עדיין לקליפה שיש בה עדיין מעט מן האכילה, כדי שנחייב לסרוק אותה לתוך פח של שמיטה.
הבנתי.
ברוכים תהיו, תודה על ההערות החשובות, ערב שבת שלום. למאזין נוסף, בבקשה. שלום
ובוא.
ערב מבורך, בבקשה כבודו.
שאלה לי בנושא קדיש.
בבקשה.
קדיש על ישראל. האם הוא נאמר גם רק על ידי יתומים ואבלים?
לאו דווקא. לאו דווקא. מעיקר הדין קדיש דרבנן, שנאמר קדיש על ישראל, כפי שכבודו הגדיר זאת, שנאמר בעריכות, יש לו גם כן בקשה ותחינה על כל אלו שעוסקים בתורה ובקשות כלליות. ולכן בעבר הקדיש הזה היה קדיש כללי, סיימו ללמוד, סיימו פרק משנה, לפני תחילת התפילה לאחר שמרו בית עד רבי ישמעאל, כל מי שרצה, כל מי שהתנדב, היה אומר קדיש דרבנן. כיום התפשט המנהג שגם קדיש דרבנן נאמר רק על ידי יתומים. ואילו שלא יתומים, כל עוד שלא קיבלו אישור מההורים שלהם ויש להם מחילה לומר קדיש בחייהם, לא אומרים קדיש דרבנן. אבל עדיין יש מקומות שהלכו לפי עיקר הדין והמנהג בהם הוא המנהג הנכון, הוא המנהג הקדום, שאפשר כן לומר קדיש דרבנן גם מי שלא יתום. עיקר מקורו של הקדיש הוא במדרש תנחומה על סיפור שמופיע שם בעריכות רבה ברבי עקיבא, ומשם לומדים את דיני הקדיש. אבל הקדיש זו למעשה תחינה. התחינה הזאת כשהיא נאמרת באופן רגיל, הקדיש הרגיל שאנחנו אומרים, יחדו אותה חזל וכפי שכתוב בהלכה, אך ורק ליתומים. מה שאינגן קדיש דרבנן, שיש בו תחינה הרבה יותר רחבה, מעבר להתגדל והתקדש שמי רבה, לכן מי שנוהג, ובית כנסת שנוהג, וקהילה שנוהגים, שקדיש דרבנן נאמר על ידי כל אחד, ולאו דווקא על ידי יתום, אין למחות בהם, כי זה המנהג הקדום וזה המנהג הנכון. אבל הקהילות ורוב קהילות ישראל שכיום קיבלו על עצמם שכל קדיש, כל קדיש יאמר אך ורק על ידי יתום, אז באותם קהילות אדם שהוא לא יתום לא יאמר את הקדיש, מכיוון שבקהילה הזאת זה קהילה שזו ההחלטה, קדיש שייך אך ורק ליתומים.
כבוד הרב, שאתה אומר כל קדיש, אתה לא מתכוון גם לקדישים שנאמרים על ידי שטח ציבור, נכון?
בוודאי, בוודאי. קדיש שנאמר על ידי שליח ציבור, זה קדיש שמיוחד לו, הוא יכול לומר את זה ולאו דווקא אם הוא יתום. והנה אחד ההוכחות שמביא אחד מגדולי הפוסקים, הדברי מלכיאל, הרי הקדיש שנאמר על ידי השליח ציבור, הוא נאמר בוודאי שלאו דווקא על ידי יתום. אנחנו אומרים, מתגדל והתקדש שמי רבה, מבקשים על ביית משיח, יהי שמי רבה מבורך. זאת אומרת, מכאן יש הוכחה שהקדיש ביסודו לא יוסע דווקא ליתום. אלא מה? יש קדישים שיתומים אומרים ומייחדים אותם רק להם. קדיש דרבנן לא נכלל בכלל הזה. אבל שוב, כאמור, מנהג הקהילות, רוב הקהילות למיטב ידיעתי, קיבלו על עצמם שגם קדיש דרבנן, קדיש על ישראל, כפי שכבודו הגדיר, זה קדיש ששייך אך ורק ליתומים. אני מודה לכם על הערה חשובה. שואלים כאן לגבי כתב ברייל לעניין קדושת השם. השאלה מעשית, מציינים, כתב ברייל נחשב כמו כתב לועז, כתב העמים. כתב העמים אין בו קדושה. אז לכן, מנהג ביזיון לא נהג בכתב ברייל אם זה דברי קדושה, ולא נזרוק אותו לפח. אבל כדאי כן לגנוז, כפי שכתוב בספר צדקה ומשפט באריכות, כי בכל זאת, הרישומים האלו יש להם התייחסות לדברי קודש. לכן לזרוק לא נזרק כתב ברייל. אבל יחד עם זה, אנחנו לא נחייב לגנוז אותו, אלא לנהוג בו מנהג של כבוד. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
עשיתי לשאול לגבי, אמרת, שאלתי אותך לפני שבוע לגבי מטבוחה, אמרת מהרב אוזנר שעגבניות רכות.
נכון, כך כותב מרן הרב אוזנר, יש קובץ שנקרא מבית לוי, יש על מועדים ויש גם על שנת השמיטה, וכך מחלק מרן הרב אוזנר שיש עגבניות רכות, שנועדו ביסודם לרסק, למטבוחה, ויש עגבניות קשות שלא נועדו ביסודם עבור עיסוק, וממילא זה שינוי, ושינוי בירק בשנת שמיטה זה נחשב הפסד, ואסור להפסיד פירות וירקות של שמיטה.
אני
רוצה לדעת
מה להבין את זה, כי בגלל שאם זה מוריד מברכתן, אז מה זה משנה אם זה ירקות או לא רכות? כי גם רכות, אם אני אוכל עגבניה רכה, אני הולך עליה בורא פרי אדמה. ואם זה מבחינת זה שאני יורס אותה, אז נראה לי שמטבוחה נשמרת יותר טוב מעגבניה
טריה. ההגדרה בהפסד פירות שמיטה, שמופיע במרן השולחן ערוך, זה לאו דווקא הפסד במובן הפשוט של המילה, שלקחתי ירק, לקחתי פרי, והשחטתי אותו, זרקתי אותו לפח, על גבי הארץ, המאסתי אותו. הכוונה של הפסד זה כל דבר ששונה מדרך שימושו. אנחנו לא לוקחים לימון ואוכלים אותו חי. לא לוקחים שום ואוכלים אותו חי. אם אני כן רוצה לאכול אותו חי, אני אוהב לאכול לימון חי, אני אוהב לאכול שום חי, לא גרמתי לירק שום הפסד. אכלתי אותו, סך הכל אכלתי אותו. אבל מכיוון שאתה השתמשת בו שלא כדרך שימושו, למעשה אתה הפסדת אותו, זאת אומרת, אתה משתמש בו לא באופן הרגיל והמקובל, וזה איזשהו נחיתות כלפי הירק והפרי. זה לא אופן שבו משתמשים בו. כנה לגבי עגבניה. עגבניה כשהיא קשה, העגבניה הזאת יש לה ייעוד מסוים. הייעוד הוא לא לרסק. אבל כשהעגבניה רכה, הקרת בית אומרת, טוב, את העגבניות האלו אנחנו נשים בצד, ואותם אנחנו נרסק. לכן העגבניה כעת השתנה דינה. נכון שהדבר תלוי בסברה, וככה מכריע מרן הרב אוזנר. שמעתי שיש חולקים, לא ראיתי במפורש מקור וציון, אבל הדבר יותר תלוי בסברה למה מגדירים הפסד. כשאנחנו משתמשים בירק לא בדיוק לפי שימושו העכשווי, כבר ירדנו בו ממעלתו, ומילא זה נחשב להפסד.
בסדר,
תהי
לשאול גם
תודה רבה
לגבי מה שירותים, האם שירותים שלנו נחשבים כשירותים פרסיים?
זו שאלה חשובה, שאלה שדנו בפוסקים כשהמציאו את הנוחיות הנוכחית שלנו, בשונה מהעבר, מה שאנחנו רואים בשולחן ערוך, בסימן עין זיין, בתור וכולי, בהלכה, בתלמוד, שבית הכיסא זה מקום מאוס, זה מקום שבדלת אמות שלו יש ריח רע, אסור לעמוד שם, אסור לברך שם, מרחיקים מסוף מקום ריח הצועה, 400, כיום שהשירותים שלנו כל כך נקיים, יש בהם מים ששוטפים את כל הלכלוך והפסולת, שמים גם סבונים במיוחד כדי שיהיה בהם ריח טוב, האם אנחנו נתייחס לזה כבית כיסא פרסאי, שהצועה מתגלגלת בשיפוע אחורה, וממילא אפשר שם גם לברך. הראשון שדן בדבר מאוד בעריכות היה בעל המנחת אלעזר, המסקנה שלו להתיר, להגיד גם דברים שבקדושה בתוך שירותים שלנו, מכיוון שהמקום נחשב נקי לחלוטין. אבל חושבני שהוא כמעט היחידי בין הפוסקים, כפי שמעריך בעריכות עצומה כיד השם הטובה עליו, זכר צדיק לברכה, מרן הרב עובדיה יוסף בספרו יחווה דעת, כותב בעריכות שובה, מביא משם עשרות פוסקים, וזו הייתה הכרעתו של מרן רב שלמה זלמן נוירבך והציצל יזר, שהמקום נכון שהוא נקי, נכון שהמקום הזה נקי, אבל זה מקום שמיועד לדברים של מיאוס, ולכן אנחנו מתייחסים לזה כאבית של מרגליים, ואסור שם ליטול ידיים, וודאי שאסור שם לברך, וודאי שאסור להיכנס שם עם תפילין, רק בשעת הדחק, כשאדם נמצא לדוגמה במטוס, והמקום היחידי שהוא יכול ליטול ידיים לאכילה, או בבוקר כשהוא קם מהשינת קבע, המקום היחידי זה בתוך השירותים, יוריד את האסלה, ידאג לראות שהמקום נקי, יוריד את המים כמובן, ויטול שם ידיים, אבל יברך תמיד בחוץ. בדיעבד גדול אפשר לסמוך על דעתו של המנחת אלעזר, וגם לברך בתוך שירותים, כשדעתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שגם בשעת הדחקה גדולה, אי אפשר להתייחס לשירותים שלנו כשירותים פרסאי, ולברך שם בפנים. אבל כאמור, הפוסקים דנו בדבר לכאן ולכאן, וההכרעה שלהם, שלכתחילה, במקום הזה לא נוטלים ידיים, לא מברכים, וחלילה לא נכנסים עם תפילין, לא מזכירים את קדושת השם, ורק בשעת הדחקה גדולה, אנחנו נתיר ליטול שם ידיים, ולצאת החוצה ולברך בחוץ. הדברים האלו נכונים, כשאנחנו מדברים על שירותים רגיל, אבל כשאנחנו מדברים על חדר אמבטיה, שאין בו שירותים, יש חדרי אמבטיה שיש שם רק את האמבטיה, רק את הטוש. במקרה שכזה, מותר גם לברך שם. מכיוון שהבית מרחץ שעליו דיברו חכמנו זיכרונה לברכה, זה מקום שהקירות היו ספוגים מזיעה, מזוהמה. כל מי שמסתכל במסכת דרך ארץ רבה, פרק עשירי, שזה הפרק האחרון שם, רואה איזה שעת סכנה הייתה להיכנס למרחץ, איך האש הייתה בוערת שם, וגיגיות, וחדרים פנימיים, ואמצעים, וחיצוניים, כמו שכתוב במסכת שבת בדף י'. על כל פנים, הבית מרחץ שלנו שונה לחלוטין, הוא נקי, הוא סטרילי לגמרי. אם אדם נמצא שם לא לבוש, אז אסור לו להזכיר דברי קדושה, וגם לאחר שנמצא לידו אסור להזכיר שם דברי קדושה. אבל אם אדם נכנס לשם, יכול ליטול שם ידיים, יכול גם לברך שם. זה שהציבור מחמיר בדבר ומברך בחוץ, זה חומרה גריידה, בחדר אמבטיה שאין בו שירותים, ובדגש שאין בו שירותים. מה שאין כן במקוואות, שאדם נכנס פנימה, מכיוון שהמקווה זה מקום שיש שם עשרות תושים, ובורות של תבילה, ומטבע הדברים, המקום שם הוא לא סטרילי כמו המרחץ של הבית שלנו, שם גם אם הוא עומד לבוש לחלוטין, צריך להחמיר ולא לברך ולא ליטול ידיים. אבל המרחץ שלנו בבית, כשהוא נמצא בלי שירותים, אפשר להקל לכתחילה, להיכנס, ליטול שם ידיים, וגם מי שרוצה להקל ולברך שמה, גם יכול להקל ולברך. בשונה, כאמור, משירותים שלנו, נקי ככל שיהיה.
תודה רבה,
אפשר
רק
שאלה
נוספת.
אתמול
בערב הייתי בעשר ולילה, הייתי בבית כנסת, והיה לנו רק תשעה, והסירי שהתפלל, אני נמצא במקום שיש בו שלג, והיה מניין רק באחת עשרה, אחר כך אם מותר לנו להתפלל בתשעה, או שהיינו צריכים ללכת ולחזור למניין של 11 בלילה.
היה מותר להתפלל בתשעה ולצרף את אותו אחד שמתפלל ולסמוך על דת המעריל והמגן אברהם ביישוב הסתירה בדברי מרן השולחן ערוך, ולא נרחיב כי מסמנים לנו כאן שחייבים לצאת להפסקה ולהקל בתשעה ואותו אחד שמתפלל ונמצא יחד איתנו, ואין צורך להמתין למניין היותר מאוחר. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים, המון מאזינים על הקווים, כבר שווים אליכם.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
שלום, ערב טוב לרב. תראי רק שני דברים אולי, קודם כל אפשר אחר כך לקבל איזה פרט איך להיפגש עם הרב.
טוב, אנחנו אחר כך דרך ההפקה בשמחה. בבקשה, כבודו.
עכשיו שתיים, רציתי פרק של הדעת, אני פשוט חיפשתי הרבה זמן. יש לנו סימן, נגיד, בקוף עין חץ, לגבי שינוי מקום, הפסק, אדם עוזב את המקום, עולה, חדר, מרפסת וכולי.
נכון.
אבל לגבי ריח, לא מצאתי מקום, מה הגדרה בדיוק של הסך הדעת. אני ערכתי עכשיו, יצאתי למרפסת, חזרתי, יצאתי מחוץ לבית, שעה, שעתיים, זמן, מה הגדרים של הנושא בזה, בנושא של ריח, לא בשל של אוכל.
כשלמדנו את דיני ברכת הריח, עיינו בשאלה הזאת, חיפשנו מקור, האם ידברו גם על שינוי מקום בנושא ברכת הריח. מצאתי בחסד השם בספרו של הרב איינורן, ברכת הבית, שהוא אחד הספרים היותר יסודיים בהלכות ברכות, אז הוא דן
ברכת הבית,
זה ספר שמופיע בשני חלקים, נדיר קצת להשיג היום את הספר הזה, אפשר להשיג אותו אולי דרך נכדו, הרב איינורן, שגר בתל אביב, הוא מוציא את הספר הזה מפעם לפעם, ושם הוא דן בעריכות, היה אחד מאבירי הפוסקים, כמו שכותב בהסכמה הרב אוזנר, שהוא היה נחשב לאחד מאבירי הפוסקים, חי בסוף ימיו בצפת, ספר מאוד יסודי בהלכות ברכות, ושם הוא משווה את דיני ברכת הריח לחלוטין לדינים של ברכות הנהנין, כשם שאדם נהנה בטעם, וממילא ההנאה שלו היא מוגדרת למקום שהוא נמצא, אם הוא עובר ממקום למקום, איכן הוא חשב בשעת ברכה, וכל הדינים הארוכים והמורכבים שבשינוי מקום, הוא הדין לגבי ברכת הריח, אבל עם הסתייגות אחת. ההסתייגות היא שאם האדם חשב בשעת ברכה, שהריח הזה הוא לוקח אותו איתו הלאה, זאת אומרת, הוא כעת הריח פרח, והריח הזה הוא ריח נעים לו. הוא לוקח את הפרח איתו, ומפעם לפעם הוא ימשיך הלאה להריח, יש לו הכרעה ארוכה שדי בברכה הראשונה. כמו שכותב רבי משה פיינשטיין לגבי אדם שאוכל לדוגמה סוכריה, הברך ברכת שהכל, הסוכריה נמצאת איתו, הוא ממשיך איתה ממקום למקום, בזה אנחנו מקילים גם בשינוי מקום מוחלט שלא צריך לברך שוב, מכיוון שזה אופי האכילה של סוכריה שאיתה הולכים ממקום למקום. כך כותב איגרות משה באריכות. אז גם כאן, ריח שאדם לוקח איתו, ומפעם לפעם מריח, אז בזה אפשר מקום להקל. אבל בשאר הדברים, דיני הריח ודיני ברכות הנהנים שווים לחלוטין.
אפשר עוד שאלה קצרה?
בבקשה ובשמחה.
הייתי לגבי בטח שאלה נדשה, ששאלו בטח לגבי נושא של תפילה קצרה עם תלמידים. חנך בני 17-18, אני עוסק איתם, והייתי הרבה, בוודאי שצריך להחזיר את, אולי את המנהג של ההתרה לשמר של להתפלל ארוך וכו', אבל מה לעשות, רואים שבמהלך היום הם פחות מרוכזים, פחות, כל מיני, השאלה איפה אנחנו, מה הקו העומד מול הצורך ככה להתפלל עם חזרה לעומת בפועל שרואים שקשה להם להתרכז, אז כלומר, איפה אנחנו, מה הרב מייעץ לעשות?
אומר לכבודו על השאלה, כן, הדברים ברורים, אומר לכבודו שאלה חשובה ונצרכת. על פי הקבלה, על פי דברי הארי הקדוש באריכות, כל תלמידיו מביאים בשמו, אין לעולם להתפלל תפילת השחר ותפילת מנחה בלי חזרה. תפילת החזרה היא חלק בלתי נפרד מהתפילה עצמה. אם אנחנו עושים תפילה קצרה, זה רק בשעת האונס ובשעת הדחק, במקרה שאין אפשרות כי זמן תפילה עובר, או בשעה של חשש מליסטים כפי שכתוב שיש גם תפילה קצרה, ואז התפילה הזו היא באמת תפילה שהערך שלה הוא ערך שונה לחלוטין מתפילה שיש בה חזרה. אבל בהלכה אנחנו רואים התייחסות אחרת. בהלכה אנחנו רואים את דברי רבי חיים מבריסק בפרק ד' מלכות תפילה ברמב״ם, הם מביא אותו להלכה מנחת שלמה בסימן א' בספרו, הוא כותב בעריכות שבתפילה יש שני חלקים. יש חלק אחד שזה כוונת המילות עצמם. כשאדם אומר ברוך, שיחשוב מה הכוונה ברוך, מקור הברכה. אתה לדבר לנוכח, השם לחשוב על השם יתברך וכן הלאה. אבל יש בתפילה עוד חלק נוסף. המרכיב העיקרי יותר בתפילה, זה לדעת ולהרגיש בליבנו שאנחנו עומדים כל הזמן לפני מלך מלכי המלכים. אדם במהלך היום יודע שמלוך עולה ארץ כבודו, אבל בשעת תפילה הוא צריך כל הזמן להרגיש תחושה שהוא מדבר לפני המלך. אם הוא לא מרגיש את התחושה הזאת, פוסק רבי חיים מבריסק, על אף שכיוון את כל המילים, המילים האלו נחשבות כמי שלא נאמרו בכלל, מכיוון שעיקר התפילה זה התחושה של אדם שעומד לפני הקודש ברוך הוא. לפי הדברים של רב חיים מבריסק, ודאי וודאי שכשאנחנו מדברים על נערים שלא מצליחים להתרכז בקושי בפירוש המילים, וודאי וודאי שלא מרגישים את האימה הזו, את הדרישה הזאת שעומד לפני המלך, אין ערך לתפילה. התפילה היא בלי יישוב הדעת ולעובדו בכל לבבכם. זאת עבודה שבלב, והלב בא לימנו. וחלילה וחס שלא יתקיים הפסוק הנורא בישעיה, שרק בשפתם כיבדוני וליבם רחוק ממני. ולכן כבודו ינהג לפי שיקול הדעת. ברגע שרואה שבאמת אין את היישוב הדעת הנכון, ואין את הריכוז, ואין את האימה, ויש אפילו חלילה קלות ראש, יקלק התחילה שיהיה תפילה בקצרה, ושמה לנסות ולדרוש שהתפילה הקצרה הזו תהיה כראוי. כי תפסת מרובה לא תפסת, אבל אולי מן הראוי, אני אומר את זה כעיצה לכבודו, קטונתי, אולי מן הראוי באמת לדבר עם הילדים על ערך התפילה, להבין מה ירכה של תפילה, להתחזק בנושא של תפילה, ואז לא יקשו לתפילה, אין עומדים לתפילה מתוך קלות ראש, מתוך שכיחות הדעת, אולי הדבר הזה יבוא לתוך ליבם ויכנסו לתפילה באימה ובעירה ויוכלו להתפלל תפילה כתקנה. על כל פנים, אבל אם כבודו רואה שיש חלילה וחס כלילות הדעת, ליצנות, חוסר יישוב הדעת, עייפות נוראה, במקרים האלו, תפסת מרובה לא תפסת, התפללו תפילה קצרה כתקנה ותעלה להם תפילה כהוגן.
כוח גדול גדול.
תודה לכם.
תודה רבה. אפשר רק לקבל את ה...
בשמחה, הנה, בבקשה, חוזרים אל ההפקה. ברוכים תהיו. למאזין נוסף, בבקשה, ערב מבורך.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך לכבודו. בבקשה.
שלום, קודם כל, רציתי להודות לרב על התוכנית הנפלאה.
תודה לכם, תודה לכם, ברוכים תהיו.
ורציתי להעיר, הרב דיבר מקודם בעניין קדיש, שיש קהילות שלא קיבלו על עצמם. הרב אמר שלא מכיר קהילות שלא קיבלו על עצמם, שזה קדיש יתום.
אמרנו שאנחנו לא מכירים קהילות שקדיש דרבנן, קדיש על ישראל, נשארו במנהג הקדום, שאפשר לומר את הקדיש הזה גם אלו שלא יתומים. אני לא מכיר קהילות... כבודו, עד רבה.
אני רוצה להגיד לרב שיש כן קהילה כזאת.
בבקשה.
אני יודע שבקהילת פיטסבורג באשדוד, כל קדיש, אפילו לא רק קדיש דרבונן שם, כל קדיש אחרי שיר של יום וכל זה, וגם אם אין יתום, אומר את זה חזן. הרב יכול לבדוק את זה, וזה שם ככה מנק שם.
יישר כוח. זאת אומרת, שוב...
רק קדיש אחרי תהילים, או קדיש כזה שיש פעם בשנה... או קדיש אחרי, כשאומרים אחרי לדוד השם העירי ואיש, שם בכל ישראל, זה קדיש שרק יתום אומר. ואם אין יתום, מדרגים.
אבל למעט אבל, זה, ש... את כל הקדישים אומרים גם אם אין יתום.
כן, אם, עדיף שאם יש יתום אומר, אבל אם אין יתום במניין, אז אומר החזן.
אני אומר לכבודו את דברי הארי הקדוש. הארי הקדוש מסביר בעריכות שהקדיש למעשה הוא זה שמבדיל בין העולמות. כשם שאנחנו בתחילת התפילה עולים מעולם לעולם, כך בסוף התפילה, התפילת העמידה שהיא בעולם האצילות, לאחר ממנה אנחנו יורדים, אם מותר לומר, יורדים חזרה חזרה לעולם העשייה. וכל קדיש שאנחנו אומרים הוא זה שלמעשה מחלק בין העולמות. שמה משום הסיבה הזאת היא, גם אם אין מי שיאמר, החזן אומר את הקדיש, ובכך מבדיל בין חלק לחלק. ישר כוח, אנחנו... ניתן את הדעת על הדבר, ואם אנחנו באמת נמצא מקור מעבר לקהילה שאומרת את הדבר, מקור הלכתי לדבר, אז אנחנו גם כן נציין לזה בעזרת השם בשידורים הבאים.
אוקיי, רק זה היה דרך אגב.
בבקשה.
רציתי לשאול, השאלה שלי כזאת, יש אנחנו ישיבה שיש לנו, אין לנו עדיין תורה, עכשיו הגיע תורם שרוצה את ספר תורה פסול שיש לו, רק הוא נותן לנו את זה, ואנחנו נתקן אותו ונכניס אותו לכנסת שלנו. השאלה היא, אם מותר לעשות לזה הכנסת ספר תורה, כאילו זה ספר תורה חדש, אם זה לא נקרא להטות את הציבור, אם אין איזה בעיה.
זה לכתחילה, מכיוון שספר תורה פסול, זה ספר תורה שיש בו אזכרות, ספר תורה שלמעשה רוב רובו כשר, כשאנחנו משלימים את ספר התורה ומתקנים את הטעויות שבו, את הפסולים שבו, למעשה השלמנו אותו, והוא נחשב לכתיבת ספר תורה לכל דבר ועניין. את השאלה הזאת היא שואל אחידה בספרו חיים שאל, וזו המסקנה שלו. גם ספר תורה פסול, שאנחנו הכשרנו אותו והבאנו אותו למצב של כלילות, למצב של הדר, אנחנו מכניסים אותו לכתחילה עם כל המשתמע, עם כל הכבוד הראוי לספר תורה. אין כאן עניין של הטעיה של הציבור. אנחנו מכניסים כעת ספר תורה כשר, מהודר, אל בית הכנסת, ואנחנו רוצים לשמוח בשמחת התורה ומזמינים ציבור. נכון שאת האותיות האחרונות לא נוכל לכבד קהל, אבל ודאי וודאי שזה ספר תורה שכעת הושלם על צביונו ותיקונו, ואין הבדל בינו לבין ספר תורה שכעת כתבו אותו במיוחד.
השאלה היא אם יריעה שצריכים להחליף יריעה שלמה, אם מותר לעשות שם כתיבת אותיות.
אפשר לכתחילה, אם רוצים, להשלים את האותיות האחרונות. אפשר לקחת את היריעה האחרונה של הספר תורה. בתנאי, ונדגיש בתנאי שיש בה פסול. אם אין ביריעה האחרונה פסול, אז כשאנחנו מוציאים את היריעה ושמים יריעה אחרת, פוסק הכסת הסופר שזה ביזיון לספר תורה. היריעה הזאת הקשרה לכל דבר, אבל אם גם ביריעה האחרונה של הספר תורה יש עוד פסולה, יש מקום לבוא ולדון שהמילה נפסלה לחלוטין, אנחנו יכולים להחליף את היריעה כולה, לעשות יריעה חדשה, לעשות כתיבת אותיות בסוף הספר תורה, זה לא נחשב להטיה של הציבור, אנחנו כעת משלימים בעצם באמת את התורה, ושמחים בה, שמחים בשמחת התורה.
אבל מעיל חדש מותר לקנות לכולם.
בוודאי, מעיל חדש עם כל הכיתוב, לעשות כתיבת אותיות בסוף הספר תורה, לשמוח בשמחת התורה, בוודאי ובוודאי שהדבר הזה הוא אדרבה, אי כבודה של תורה, שהבאנו אותה לקשרותה. ברוכים תהיו, תודה לכם על ההערה החשובה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה. נותרה לנו דקה לסיום.
בבקשה. רציתי לשאול, יש לי בית שימוש אמבטיה וכיור, ושמעתי שמותר לי לנטול שם ידיים, אחרי זה לצאת לרחוץ קצת את הידיים עם מים ולברך.
זה לא נכון. ברגע שיש שירותים ביחד עם אמבטיה, המקום הזה נחשב לבית הכיסא. כשכבודו נוטל ידיים בפנים, כבודו למעשה יחשב את הנטילה הזאת כמי שלא הייתה. לכן כשכבודו יוצא החוצה, צריך לקחת כלי וליטול ידיים כראוי מחוץ לשירותים, לנגב את הידיים, המים האלו מים שכעת נמצאו במקום של רוח רעה, וליטול שוב ידיים מחוץ לבית הכיסא. ברוכים תהיו, תודה לכם המאזינים, מחילה שלא הצלחנו להעלות את כל המאזינים, נודה לרועי קנטן, לדוד קליגר, לשלמה פולק שאיתנו, לכל המסעים בדבר, נשתמע בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, בשורות טובות, ערב שבת שלום לכל בית ישראל.